אז הנה הסיפור שאני חושב שהוא יעורר הרבה אנשים, כי הוא מדבר על דברים שאנחנו מכירים. אם יש לכם מה להגיד, תעלו אחר כך לשידור אם תרצו. הסיפור שיש לי לספר הוא נדיר ומצמרר, ואם הוא יביא בני אדם לחשוב על מעשה בעבר וגם לתקנם, כבר שווה שתעלה אותו על הכתב ותפרסם. אני עובדת בנק ותיקה מעל 35 שנים, מכירה את כל תחומי הבנקאות וכל השינויים שעברו על המשק ועל הציבור. כתבת פעם סיפור על אחראי על חדר כספות בבנק שיודע את כל סודותיהם הכמוסים של בני אדם. מאוד התחברתי לסיפור, כי גם אני כעובדת בנק יודעת, גם מבלי שארצה, את מצבם הכלכלי האמיתי של בני אדם. את אלה שמסתובבים בחוץ עם מכוניות בערך כל יום מקבלים טלפון מהבנק שאם לא יחסו את המינוס שלהם הבנק יחזיר להם צ'קים ויקח להם את הכל. ומאידך אנשים שנראים כמו חצי שקל ישן וצוברים בבנק מטמונים של עשרות מיליונים, אני לא צוחקת, מבלי שאי פעם יעשו בהם שימוש. אני לא בטוחה גם יותר גרוע ממי. שניהם נמצאים בשתי קצוות הסקאלה שבתווך עומדים אלפי בני אדם עם מצבים כלכליים כאלה ואחרים, עם נסיבות, עם ירושות או יקולים או חסכונות או השקעות. לאחרונה הגיעה לבנק אישה שלא הכרתי כלקוחה, ואני מכירה כל לקוח באופן המיידי. היא אמרה שעל פי הידוע לה יש לה חיסכון כלשהו בבנק שלנו והיא הייתה רוצה להוציא אותו. על פי הנוהל ביקשתי תעודת הזהות שלה, אבל השם שלה לא הופיע. אולי בסניף אחר, היא שאלה. לא, השם שלך לא מופיע, לא בסניף הזה ולא בשום סניף אחר של הבנק הזה, קבעתי נחרצות. זה לא יכול להיות, אמרה. אני זוכרת שאבא שלי אמר שהוא פתח לי כאן חיסכון. אז למה לא תביא את אבא שלך? לא משנה, היא אמרה, אני לא יכולה להביא אותו. זה כבר נשמע מוזר, אבל אני רגילה לאנשים ולמצבים מוזרים. אז לא אמרתי דבר, חוץ מלחזור ולהבהיר כי על פי רישומי הבנק אין שום חשבון על שמה. אז היא הלכה, ולמחרת חזרה שוב. תראי, אני מבקשת ממך, אני ממש זקוקה לכסף הזה, אני במצב נואש, תעשי בדיקה נוספת. עשיתי את הבדיקה למרות שידעתי תוצאותיה מראש, המחשב איננו טועה לעולם. התוצאות היו שאין שום חשבון הנושא שם הגברת. אז היא אומרת, תראי, אני לא סתם מדברת, אמנם זה לפני המון שנים, אבל אני הייתי מקבלת מכתבים מהבנק שלכם. מאז שהייתי ילדה, אבי היה מפקיד לי כספים, זה לא יכול להיות שהחשבון סתם נמחק. אני מבינה שלא שמרת את המכתבים, אמרתי. דווקא כן שמרתי, הפתיע. נו, אמרתי, אבל אני לא זוכרת איפה. תנסי להיזכר. אני מנסה כבר כמה ימים, הראש מתפוצץ, הפכתי את כל הבית שלי, אין לי שמץ. ראיתי שנואשת על הכסף, החלטתי לגשת איתה לבטיה, שם בדוי, עובדת עמיתה בעלת ותק וניסיון כמעט כמוני. ניגשנו לחדר שלה, המתנו עד שתסיים עם לקוחה, ואז נכנסנו. סיפרתי לה בקצרה את הסיפור, היא הגיעה ובאופן ענייני וביקשה את השם. ברגע שהאישה אמרה את שמה, קרה משהו לבטיה. היא הפנתה מבט חד ופתאומי. הרבה היה במבט הזה. הפתעה, כעס ואפילו עוינות. לא ניתן היה לטעות במבט הזה, ומשעה שהוא נזרק, לא היה שום דרך לקחת אותו בחזרה. האמת שבטיה גם לא ניסתה. את היית לפני 20 שנה מנהלת מעון, נכון? כן, אמרה אישה, זה היה לפני המון שנים, הייתי ממש צעירה. זה היה מיד אחרי הנישואים שלי. אני מקווה שכיום את כבר לא, ירתה בתיה. או, זה כבר היה מעליב, וגם לא מתאים לבתיה בכלל. האישה עמדה עמומה. אני מבינה שאת מכירה אותי, אמרה. בתיה התעשתה, הכל בסדר, תביא את מספר זהות שלך. לא, התעקשה אישה, אמרת משפט ואני רוצה לקבל עליו הסבר. אני לא חייבת לך שום דבר, אמרה בתיה. את באמת לא חייבת, אבל אני מבקשת, אמרה האישה. בבקשה, הוסיפה בתחנונים. אוקיי, אמרה בתיה, אבל את בטח לא רוצה שהיא תהיה כאן. היא, זו הייתה אני. לא, אני מבקשת שהיא תישאר. היא נתנה לי מבט שאמר פחות או יותר שהיא פוחדת להישאר לבד עם בתיה. אוקיי, היא אמרה בתיה וחלה לספר. הבת שלי למדה באחד המעונות שלכם לפני 20 שנה. אתם משפחה עם המון מעונות. ועד ביום שהתחתן קיבלת מתנת נישואים יפה, מעון מסגשג עם הכנסה מאוד יפה, ואפילו למשפחה גדולה, בטח לזוג צעיר. אני חושבת שלא הייתי יותר מבאשר בת 20. במעון שנכנסתי לגנהל הייתה גננת מאוד מוערכת, לאה שמה. במשך שנים עבדה שם, כולם העריכו אותה, כולם אהבו אותה. היא למעשה הייתה הסיבה ששלחתי את ביתי למעון, כי התנאים לא היו מי יודע מה, אבל שימה של הגננת יצא למרחוק. אחרי כעשר שנים, חמותה של הגננת חלתה באלצהיימר והתגורה בביתה. היא טיפלה בה כאילו הייתה אימא שלה. בשעות העבודה שירתה אותה, את האימא, את החמות, עוזרת עובדת זרה. יום אחד העובדת נסעה או גורשה לארצה, הייתה זו תקופה בצד עובדים זרים ברחוב ושלחו אותם למטוס, והחמות נשארה ללא מטפלת. עברו כמה שבועות של קומבינות, מילוי מקום, ואז הגיעה אליכם הגננת והודיעה כי בצער רב היא נאלצת להתפטר וכי עליה לטפל בחמותה. את ענית לך בקשיחות שהיא לא יכולה להתפטר. היא ניסתה להסביר לך שאין לה כל ברירה. בסופו של ויכוח אמרת לה, אוקיי, קחי את הדברים שלך, אבל שיהיה ברור לך, פיצויים לא תקבלי. הגננת הזכיר לך שעל פי חוק, לאחר כך וכך שנות עבודה, צריך לשלם בכל מקרה פיצויים. ואת ענית לה באלה מילים, אנחנו נגרור אותך לבית משפט, ייקח לך שנים ותוציא כספים עד שבכלל תראי משהו. מאיפה את יודעת שכך אמרתי, קטעה אישה את סיפורה של בתיה? את שמעת רק את הצד שלה. לא גברת חתכה אותה בתיה, אני הייתי שם במקרה או שלא. בדיוק באתי לקחת את הילדה והייתי לידך שר במשרד ושמעתי מילה במילה. אז בבקשה אל תכחישי לי מה שאוזניי שמעו או שנסיים את שיחתנו. טוב, תמשיכי. לא, אני לא אמשיך עד שתגידי לי אם אמרת כך או לא. הייתה נבוכה ולאחר מכן אמרה, כן, אולי לא במילים האלה, אבל זה היה רוח הדברים. זה היה במילים האלה, אמרה בתיה והמשיכה בסיפורה. כמה ימים לאחר מכן, ארגנה גננת לאה מסיבת פרידה. היא עמלה במשך לילה שלם לרשום לכל ילדה בגן קלף ובו ציינה את המידות המיוחדות שלה וכל מיני זיכרונות מהשנה וחצי שלימדה אותן. היא צרפה מתנה וממתק ועטפה כל חבילה בצלופן. היא ניחה את הכל במרכז הגן והתחילה את תהליך הפרידה מהילדות. ואז את נכנסת ולחשת לה שאת לא מסכימה לכל הצמרמוניה הזאת ושהיא לא קיבלה אישור להיפרד מהילדות. הגננת יצאה אלייך ואמרה לך שזה תהליך חינוכי ואנושי מתבקש, שהיא לא חשבה לבקש עליו אישור כפי שאינה זקוקה לאישור לכל פעולה חינוכית אחרת. אבל את הודעת לה שזה בניגוד לדעתך וזה לא יהיה. כמה דקות לאחר מכן נכנס שוב לגן ואמרת לגננת לאה שהייתי עצת עם פסיכולוגית וזו אמרה שאין זה נכון לתת לילדים מתנת פרידה באמצע השנה. אולי תאמרי לי את שמה של הפסיכולוגית, ביקשה הגננת. זה סודי, פסקת. והגננת הבינה מיד שאין שום פסיכולוגית. יש בעיה פסיכולוגית, אבל לא אצלה. את התחלת לאסוף את המתנות, והגננת התחננה בפנייך שלא לעשות זאת. זה לא עזר. אמרת לה, יש לי ג'וק, נכנס לי ג'וק בראש. אני לא מסכימה שאת תתני להם את הפרסים האלה, יש לי ג'וק בראש, כך אמרת. הגננת אמרה לך, אני כבר נתתי לי שתי ילדות שהאימא שלהם לקחה אותן מכאן. שאר הילדות לא יקבלו את זה, זה יוודא להורים שלהם, חבל שאת מעוררת מאומה. ההזכור של ההורים הרגיע אותך קצת, הצעת פשרה. תכניסי את המתנות לתאים של הילדות ובסוף היום היא תיקחנה. הגננת משום כבודך הסכימה. היא יודעה לילדות שבסוף היום תחכן עליהם הפתעה בתא שלהם. ובסוף היום, כשניגשו הילדות לתאים, הם מצאו אותם ריקים. את פשוט ניצלת רגע שלא ראו, ולקחת את כל המתנות למשרד. אבל הייתה לך בעיה. ההורים הגיעו והם חוללו מאומה. הילדות שלהם דרשו את הפרס שהבטיחו להם כל היום. ואת בלית ברירה חילקת אותם. לא הגננת כמובן. רוב ההורים עזבו את הגן, כשלפתע החלה גננת לבכות בכי נורא. התברר לה פתאום שלפני שנתת את הפרסים, את ערכת לגזור את הצלופן ולשלוף משם את הפתקים שעליהם עבדה הגננת במשך לילה שלם. הייתי שם, מעולם לא ראיתי אדם כל כך נסער כמו הגננת. הבאת אותה לגבול הטירוף. פשוט זעקה להבלה הנורא שנעשתה והתחננה אלייך שתחזירי לה את הפתקים. גם ההורים שנותרו שם ביקשו ממך. אבל את היית אטומה. לפתע צצו כמה אחייך ואחיותייך מולנו והחל מסע ומתן. כולם עמדו מאחורייך. הסברנו להם שזה לא פייר, זה לא בסדר. אבל הם היו איתך. בסופו של מסע ומתן הבטחתם שבאספת ההורים הקרובה אתם סרו את הפתקים לילדות. ליווינו את הגננת הביתה, בוכייה ושבורה. ניחמנו אותה, שאת ילדה, שאת לא מבינה כלום, שאת צעירה שנחתקת עם הכבוד שלה, ושהפתקים הללו לא נורא יגיעו לילדות. אבל שבוע לאחר מכן התקיימה אספת ההורים. אתם עשיתם תערוכה יפה, הבאתי מישהו לנעום, אבל משהו אחד שכחתם במחאות. להביא את הפתקים של הגננת. הבת שלי כמו רוב הבנות, למעט שתיים, לא קיבלו את הפתקים שלהם. ואנחנו ההורים באנו והתחלנו לצעוק על העוול הנורא. ומולנו הגיע אבא שלך ואימא שלך וכל המשפחה שלך שהתגייסה לעמוד מאחורייך. למרות שהיה ברור להם שזו הייתה גחמה של ילדה טיפשה בת 20. הכוח והכסף סינברו אתכם. לא ראיתם את הגננת, לא ראיתם את ההורים. והכי גרוע, שלא ראיתם את הילדות. זה היה הרגע שבו נגזר גורלכם. המעון נסגר בסוף השנה כי אף אחד לא רשם אליו. ולאחר נסגרו מעון אחרי מעון, הכל בגלל שיכרון כוח של משפחה שחשבה שאם יש לה רשת מעונות והרבה כסף, היא יכולה להרשות לעצמה כל העולה על רוחה. עכשיו תגידי לי, מה את מחפשת? אני אנסה לעזור לך. האישה האלמונית בכתה חרישית, המילים הקשות והנוקבות התחדדו בליבה של בתיה. חדרו היטב בליבה. את צודקת, היא אמרה. הכל החל בגללי. אני אשמה בהכל. זו הסיבה שהקשר משפחתי רופף, הם תלו בי את האשם להתמוטטות העסק המשפחתי. ואני מה הייתי? ילדה בת 20. הם היו צריכים להעמיד אותי על מקומי. הם לא עשו זאת. אני מסכימה איתך לגמרי, אמרה בתיה. לו הורייך ומשפחתך היו עוצרים אותך מלעשות עוולה, שום דבר מכל שמה שקרה לא היה מתרחש. בסופו של דבר גננת מצאה עובדת זרה חדשה לאחר מספר חודשים, וגם מקום עבודה אחר בתנאים טובים יותר. מי שהפסידה רק אתם, כי אין אדם עושה אלא לעצמו. אבל אני רוצה להגיד לך שעדיין הפגיעה הזאת אחרי כל השנים הללו, היא לא שוכחת את זה. אני חושבת שגם אם הייתי מסיימת כאן את הסיפור, הוא היה מספיק נוקב ומזעזע. אבל הסיפור לא הסתיים. פתאום האישה אומרת, נזכרתי איפה הכבדתי את המכתבים של הבנק. חשבנו שדעתה היא נטרפה, שהיא בן אדם מנותק ללא רגשות. מדברים פה על סיפור נורא מן העבר ועסוקה במכתבים מהבנק? זה קשור, אמרה, זה קשור. כעת שהסכמתי לי את הפתקים, אני לא זרקתי אותם. עם כל הג'וק שנכנס בי, לא היה לי מצפון לזרוק אותם. אני אכבטתי אותם במחבוש, ידוע רק לי, זה לא בבית שלי. כעת שסיפרת, נזכרתי. זה היה המחבור בו, הנחתי את המכתבים מהבנק. אני כבר נהנשתי מאוד על הכל. אולי זה מאוחר מדי. אבל מוטב מאוחר מלעולם לא. למחרת היא הגיעה לבנק, נכנסה איתי ולחדר של בתיה, תחילה הניחה את הפתקים. הם היו מיושנים, אך ברורים לחלוטין. היו בהם שמות הילדות, כולל הילדה שלי. כולן ללא יוצא מן הכלל. כבר נישאו. רק אחרי שעברנו על הפתקים, הבטחתי לה לתת אותם, להעביר אותם. רק לאחר מכן היא הוציאה את המכתבים. תתפלא, מסתבר שהיה לה קופת גמל לא רעה בכלל, שנפתחה כשעוד הייתה ילדה ונשכחה. ובשנת 2005, בשל חוק בחר, הקופות נלקחו מהבנקים ונמסרו לחברות פרטיות. מסתבר שהקופה הייתה רשומה על שם אביה שפתח לה חשבון קטין. עם הזמן זה הפך לחשבון שלה, אבל מספר הזהות שלה היה שגוי ולכן לא הופיע במחשב, לפי השם שלה. אבל הקופה עדיין הייתה על שמה, הפנינו אותה לחברת אלצ'ולר שחם. שם המתין לה סכום מכובד מאוד שהייתה זקוקה לו. דווקא התפנית הזו גרמה לבתיה ולי לחשוב לפנות אליך את הסיפור ביודענו שאתה תשלב בין הסיום המפתיע לבין המסר הגדול של הסיפור. בני אדם, גם אם הקדוש ברוך הוא נתן לכם כסף ועוצמה, אל תיתנו לזה לעלות לכם לראש. אל תפגעו באלה הכפופים לכם. התחשבו ברגשותיהם, גם אם הם חלשים מכם. אל תיתנו לאיש, גם לא בן משפחה אהוב, לעשות טבלה לזולתו. תעצרו אותו, לטובתו, לטובתכם. אל תהיו אטומי רגש, יישארו בני אדם. כי גבוה מעל גבוה שומר, וכשמישהו מנצל את כוחו לפגוע בזולת, הקדוש ברוך הוא בסוף מראה לו מבעל הבית. אני רוצה שתקדיש את הסיפור לגננת, כי אחרי כל אותם שנים, אני זוכרת את פניה המעונות והסובלות, פניה של מישהי שהכוח דרס אותה במגפה ואכזריות, ולאיש מההורים לא היה את העוז להציל אותה ולהעמיד את רודפיה על מקומם. לא היינו עושים זאת, אני מאמינה שגם הפוגעים לא היו נענשים כפי שנענשו.